יש לנו תולדה. אב, אב הוא כאשר משהו נמצא על מקור חום. מקור חום זה לאו דווקא אש, זאת אומרת אם אתה שם על קיריים חשמליות הן נחשבות כאש לעניין הזה. לעומת זאת, אם אתה שם בשמש באלת ב-42 מעלות, אתה שם ביצה בחוץ בשבת, מהתורה אתה פטור. למה? כי זה לא נקרא אור. מה? חמה, זה לא תולדות חמה. תולדות חמה? לא, זה חמה. תולדות חמה זה סיר או מחבת שהתחמם בשמש, אתה מכניס אותו הביתה, פותח עליו ביצה, איך זה נקרא? הסיר הזה מחמם, בשל את הביצה. בסדר? אבל אם זה בשמש עצמה, זה נקרא שמש, זה לא נקרא אור. אז מה זה אור? אור בפשטות צריך שיהיה חוט לאט או משהו כזה שהוא קצת דומה לאש. למשל מיקרוגל, לרוב הפוסקים זה מדרבנן ולא מדאורייתא, כי זה לא אש, למרות שזה בפועל עושה אותה פעולה של בישול. לומדים את זה מקורבן פסח, כתוב בקורבן פסח גם כן שצריך לצלות אותו ולא יבשל מבושל, כי אם צלי אש, אז כתוב שמאשים אדם בישל קורבן פסח בחמי טבריה, בחום של המים של טבריה, הוא פטור, זה לא נקרא מבושל. לא נקרא מבושל, למה? מה? מהתורה כן. מהתורה כן. כי זה לא נקרא בישול. בישול זה באש. מה זה אש? הרחבה של אש זה חוט לאט. זאת אומרת, אם יש לי תנור רדיאטור, אתה שם עליו משהו לחמם בשבת, אתה לא עובר על איסור תורה. אבל אם יש לי חוט לאט בתנור הזה, שהוא אדום, יכול לחשיב אותו כאש, אתה כן עובר על איסור תורה. צריך משהו שהוא דומה לאש. מה? מחם, האלה שלו הם נהיים אדומים בפנים. מה? לא אדומים? אז איך זה מחמם? בלי. אז אם זה לא אדום, אז זה דרבנן. ברגע שזה לא, אין חוט לאט, זה דרבנן. הוא לא מתאדם, אני רוצה שיהיה דומה לאש. דומה. יש ברמב״ם, יש מחלוקת רמב״ם ורעבד לגבי מתכת שחימם אותה מאוד והיא רותחת, אתה מכניס את זה לתוך מים, האם זה נקרא כמו אש או לא. אז בואו נתקדם, נאמר ככה, מהתורה צריך אש. עכשיו יש גם משהו שנקרא תולדות האור. יש אור ויש תולדות האור. מה זה תולדות האור? דבר שביסודו התחמם על אש, התחמם על אש, ועכשיו הוא מנותק מהאש, אבל החום שיש בו זה חום שמבשל, סיר שעמד על אש, רותח, ואתה מוריד אותו מהאש, הטמפרטורה שלו היא 60 מעלות. אתה שם מנה חמה בפנים, אתה שם מרק בפנים, אתה עובר על איסור תורה. איפה האש פה? אמרנו שצריך אש. זה נקרא תולדות האור. דבר שהתחיל להתחמם באש, אם אני הולך אחרי מבחן התוצאה, אם בסיר הזה יש חום שיכול לבשל, אתה עובר על איסור תורה. אבל זה בגלל שזה התחיל ככה. אם אותו דבר אני אשים בשמש ויגיע ל-60 מעלות, ואני אשים בזה אחרי זה אבקת מרק, אני לא אעבור על איסור תורה. למה? כי זה לא תולדות האור, זה תולדות חמה. תולדות חמה אסור מדרבנן, תולדות האור אסור מהתורה. בסדר? אז תמיד אנחנו צריכים לזכור, אנשים טועים וחושבים שרק כשזה מתחת לאש אתה עובר על איסור בישול. הורדתי זה מהאש, שים, טעות. זה נקרא תולדות האור. תולדות האור. עכשיו תולדות האור אנחנו מבחינים בין כלי ראשון, כידוע לכם, לכלי שני. בתוספות מסבירים מה ההבדל. כלי שני, המעטפת שלו, הסיר עצמו, הוא לא היה על האש. מה זה כלי שני? זה כלי ששפכו לו מים רותחים מכלי שהיה לאש. אז אם תכניס את האצבע בפנים, תקבל קביעה. כן? אנחנו קוראים לחום שיד סולדת בו זה 45 מעלות. תכניס את האצבע, תקבל קביעה. אבל זה לא מחזיק לאורך זמן את החום הזה. למה? כי ברגע שהדפנות שלו קרות, אז הרבה מהאנרגיה של החום שלו הולכת על כביכול חימום הדפנות, ואז הוא לא הצליח לבשל. מבחינת ההגדרה הלכתית, כלי שני לא מבשל. כלי ראשון זה תולדות האור, זה איסור מהתורה. כלי שני, בגלל הדפנות, אנחנו אומרים, זה הנחה הלכתית. מציאותית, הרבה פעמים נראה שכלי שני גם מבשל. כי יש דברים שהם נקראים קלי בישול. הם בקלות מרובה מתבשלים, וגם כלי שני יכול לבשל. ופה אנחנו מגיעים למחלוקת גדולה בשאלה מה זה קלי בישול. מה זאת אומרת? אם אני שם תפוח אדמה בתוך כלי שני, לכולי על מה זה, אין בזה בישול. זה לא קלי בישול. איך תפוח אדמה צריך חום ענק בישול להתבשל. אבל אם אני שם סקית בכלי שני, אני רואה בעיניים, רובנו שמים בכלי שני בדרך כלל. יש לך את הקומקום החשמלי שהוא כלי ראשון על המקור חום שלו, שופך אחרי זה לתוך כוס, מכניס את התמצית. נכנס את התמצית לתוך כלי שני. אמרנו כלי שני לא מבשל. מה זה לא מבשל? זה הבישול הכי טוב שאנחנו מכירים. כן, לתה, ככה עושים תה. אז זה נקרא קלי בישול. קלי בישול אנחנו מחמירים שבכלי שני הם גם כן מתבשלים. ולכן בשבת כשרוצים לעשות תה, מה עושים? עדיף להכין מערב שבת תמצית, פתרת את כל הבעיות. אם אין לי כלי שלישי, למה? כי כלי שלישי, אני אומר, זה כבר כלי שני עצמו באופן בסיסי לא אמור לבשל. מה אמרת שיש דברים שהם קלי בישול? טוב, כלי שלישי זה כבר סופר כביכול, זה כבר התרחק ממקור האש גדול. אנחנו רואים בעיניים שזה מבשל. רואים בעיניים, מה הכלי שלישי? זה רק משחק מבחינתנו. סביר לעוד כוס, אבל בסוף הטעם של התה זה אותו דבר. אז התשובה היא שמבחינה הלכתית זה לא נקרא בישול. זה פה מעניין, כאילו. מבחינה מציאותית זה בישול. מבחינת ההלכה זה לא נקרא בישול. אולי זה לא איכות. למביני טעם יגידו לך, תשמע, זה לא טוב. זה לא...
זה יכול להיות... והוא עם השבת
זה לא איזה שלישי
שזה
80 מעלות,
כי הראשון היה
בכלל
זה
100 מעלות,
אז השלישי הוא 80
עדיין
ולא
מוסר. אז אני אמרתי פה עוזבים את ההיגיון, וכל הנושא של הבישול הוא הגדרה הלכתית. אז ככה, זה נקרא בישול, לא תבשלו, יש איך שהתורה הגדירה בישול. אבל עכשיו נוסיף בסוגריים, ידוע לכם שיש מחמירים. החיי אדם למשל טוען שאם היד נכבט בקוס, יד נכוות, לא, הוא קורא לזה יד נכוות. אתה ציינת למשל 80 מעלות בכלי שלישי. 80 מעלות בכלי שלישי לדעת החיי אדם זה מבשל, זה כמו כלי שני, אין הבדל. הוא אומר יד נכוות, חום כזה של יד נכוות זה יותר מיד סולדת. יד סולדת זה שאתה מכניס וישר מוציא כי זה לא נעים לך. יד נכוות זה הכנסת כבר יש לך דרגת, לא יודע, איך א' או יכול להיות ב' גם מהמים. אז הוא אומר יד נכוות מבחינתי אני לא מוכן לקבל שכלי שלישי או רביעי או חמישי הוא משנה. אם זה דרגת חום כזאת, הדפנות לא יצליחו להכר את זה. ולכן הוא פוסק שאסור לעשות תה בשבת, אפילו בכלי חמישי. לא יעזור. רק לא מכין תה, אלא כן, כמו שהוא אמר, תמצית. תמצית או חום שלא היה צולדת, 45, פחות 45 מעלות, תה קר, חבוד. אבל כלי... זה לכן יש שתראו שהרבה מחמירים בזה, כי מבחינת המציאות כמו שאתה אמרת ירדן, אנחנו רואים, איננו רואות שזה מתבשל. והתשובה שזה בישול הלכתי היא תשובה קשה, אבל אני אומר זה נעוגן בגמרא מסכת פסחים לגבי בישול של פסח, שלמרות שהוא מתבשל, אם זה לא במקור חום של אש אז פטור. וזה למדו גם, אמרתי גם מיקרוגל אותו דבר, מיקרוגל אתה ודאי רואה בישול, זה לא אש, זה איסור דרבנן.
אולי איסור דרבנן, אתה אש עם הפעולה שקורית בפנים, שהוא מתבשל. אז
אז נכון, זה צריך להעמיק בסוגיות שם. רש"י באחד המקומות כותב בפרק שלישי על חמה, אין דרך בישול בכך, זה לא דרך בישול, משמע שזה שינוי, ולכן, אבל אם זה לא היה שינוי, הייתי אומר שלמרות שזה לא אש, אני חייב. כך ברש"י כתוב. מזה רצו ללמוד שמיקרוגל, שזה כן דרך בישול, למרות שזה לא אש, אז כן יהיה חייב, לדעת רש"י. ויכוח באחרונים, אבל המקובל הוא שצריך אש, כמו שפתחנו את השיעור, ומיקרוגל זה איסור דרבנן. עכשיו תראו, זה נפקא מינה בכל הדברים האלה, כשאדם כבר צריך לחלל שבת, בשביל צורך מסוים. הוא צריך עכשיו, אמרו לו, נגיד, שיש חייל באיזה עמדה, שהוא לא מרגיש טוב, ואין מישהו שיחליף אותו, חייב להיות שם. צריך להביא לו כוס תה, או משהו כזה, כדי שהוא יצליח לשמור, לצורך השמירה. שמירה שהיא פעילות מבצעית בשבת, לא נדבר על איזה שמירה בשם ג' בגבול עם עזה. אין חיילים, רק חייל הזה שם, הוא חולה, הוא לא מרגיש, הוא צריך תה בשבת. אתה עושה לו תה, כמו שחולה שיש בו סכנה. אתה עושה לו תה. אז האדם הזה מבחינתנו, הוא חולה שיש בו סכנה. למה? כי הוא נצרח את זה לפעילות מבצעית. אתה מחמם לו תה בשבת. אז עדיף לעשות באופן כזה שיסור דרבנן. איך אני מחמם שיסור דרבנן? שם במיקרוגל, כוס מים קרים. מחמם עד שזה וסף. חשמל בשבת, בעיקר הדין זה דרבנן. חוט, זה דבר שיש בו חוט לה, שאתה נקרא, שאתה הבארת אש. אז זה היה לכם יושב בראש לשעת הצורך, שלא נזדקק, אבל תדעו את הדירוג הזה, בין אש לבין דבר שלא אש. דבר שלא אש הוא אסור, אבל אסור מדרבנן. אם אתה שופך מכלי ראשון מהקומקום או מהדוד שבת, אתה שופך על כוס
נשאר בטיפות,
אז הטיפות האלה הן קרות, אז יש בהן בעיה של בישול. יש בהן בעיה של בישול, יש בעיה לעשות את הכוס הזה. אלא מה, אם כבר שאלת, יש פה כמה סברות. הרב עובדיה יוסף אומר להלכה למעשה שמספיק לנער ככה שידעו טיפות, ואם זה טיפה רציבות זה בסדר. למה? א', הוא אומר זה מתבטל, כאילו אין לזה שום משמעות מבחינתך, אתה לא נהנה מזה. ב', יש דעות שעירוי, עירוי הרי זה עירוי, לא מבשל. אז נכון שאנחנו פוסקים שעירוי כן מבשל לחומרה, אבל הוא מצרף את זה. וג', הוא אומר, בדרך כלל מדובר על כוסות, על טיפות כאלה שנשארו בכוס, שהם עצמם היו פעם חמות, אז אין בישול אחר בישול בלח, חלק מהדעות. אז כל הצירופים האלה זה מה שהוא אומר. אבל אשכנזים מחמירים בזה, מחמירים לנגב את הכוס, לא בצורה של שחיטה, אבל לנגב את הכוס לפני. כן? כן. כן. אם הוא לא מתאדם, כן? כן. חוט לאט, כמו למשל תנור, תנור אתה רואה בו את החוט לאט האדום הזה? מנורה, נורה, נורה בבית. לא פלורסנט, נורה שאתה מדליק אור, אם יש נורה. אבל בדרך כלל הנורות החשמליות שלנו היום הן בלי חוט לאט, הן לד כזה, זאת אומרת זה מה? רובם. מחשב וכל הדברים האלה, גם פלאפון, כל הדברים האלה, זה נורות. רובם. רובם.
כל הקדימה
לא,
לא,
לא. אבל נגיד במכשיר קשר שלכם, בדרך כלל יש נורות, שברגע שאתה לוחץ ומדבר, אז יש נורה, נורת בקרה כזאת. אז היא בדרך, לפחות היום, לא יודע, יכול ששינו את זה, כל הזמן משנים את ה... זה כן היה בעיה, זה כן היה נורות כאלה שיש לה איזה משהו, חוט קטן ש...
נורות הרגמות
האלה, איזה אדומות? בדרך כלל לא, אלא אם כן זה משהו כמו מבנה של נורה, נורה של בית בקטן, יש לך פנסים עם נורות כאלה, זה כן. נכון, נכון. בסדר, אנחנו ממשיכים. אז דיברנו על היסודות. היסודות הם ככה, שיש לנו את האב שזה תחת האש ממש, יש את התולדה שזה בישול בדבר שהיה על האש. אמרנו שבגמרא כתוב שכלי ראשון מבשל כי הוא היה על האש, כי העץ, הכלי עצמו היה על האש, כלי שני לא מבשל. למה כלי שני לא מבשל? כי הוא לא היה על האש. הזכרנו את החומרה שאומרת שלא בודק את זה רק לפי כלי ראשון או כלי שני, אני בודק את זה ברמת החום של המים או מה שיש בפנים, ואם זה יד מחווץ זה לא יעזור לי אלף כלים.
מה?
תלוי מה. אם זה חמה עצמה, מותר, מותר לכתחילה בשבת. אבל אם זה תולדות חמה, זה אסור. למה זה אסור? כי תולדות חמה, אמרתי, אתה לוקח את המחוות, שמת אותו בחוץ, הוא רותח, ומכניס אותו הביתה רותח, פותח עליו בצע. איך אני יודע שזה תולדות חמה? זה מה שנראה, תולדות האור לכל דבר. אתה יודע, אבל זה נקרא מחלף, זה או אתה או מישהו רואה אותך, רואה שיהודי דתי פותח על מחוות בשבת בצע, הוא אומר סימן שמותר לבשל בשבת. יש דעה כזאת, יש דעה בצור שאתה זה גם מחזק כמה שאתה צודק, אבל אנחנו יותר הולכים עם הכיוון שהגמרא אומרת מפורש שזה גזירה של תולדות חמל ותולדות האור. כן, מחלף, מתחלף. תולדות חמה, עשו תולדות האור. אבל זה לא כך רלוונטי, מה אתם הולכים לבשל בשם? מה?
יש
לסקיות
חינום
האלה.
כן.
נכון, אז זה יהיה יסוד רבנן, זה יהיה כמו מיקרוגל, זה לא יהיה כמו שמש, זה יהיה כמו מיקרוגל. שמש עליה אמרו חז"ל שהיא לא מתחלפת באש, אבל כך מיקרוגל למשל, זה דבר שהוא אדם יכול בקלות לומר הוא משמש לבישול, אז אם זה מותר גם אש מותרת. זה דומה לגזירה של חמה. הייתי? לא מסכים לזה? למה? זה אסור מדרבנן. הדבר היחיד שמותר מדרבנן, אפילו מדרבנן, זה שמש עצמה. זה כתוב בגמרא שלא גזרו שמש עטו האור. למה? כי שמש באש לא מחלף, לא מתחלף. כל דבר שרגילים לבשל בו הוא כן מתחלף באש. לכן מיקרוגל כן אסור מדרבנן, כי אם אנחנו נתיר לך מיקרוגל אז יבוא איזה עם הארץ אחד ויאמר מיקרוגל מותר, מה ההבדל בישול מיקרוגל או על הגז? אותו דבר, זה לבישול, זה לבישול, אז לכן אסור מדרבנן. אז אותו דבר דברים כאלה שאם רגילים להשתמש בהם, אני לא יודע מה בצבא עושים הסקיות חימום האלה, אם רגילים חיים איתם משהו אז בעיה. מה? כן, אבל הוא אומר ש... נגיד, מנה חמה, אתה יכול לחמם מזה? לא, אז זה בכלל לא חם, זה לא חום של בישול, אנחנו מדברים על חום של בישול של 45 מעלות. אז זה תלוי הכל אם רגילים או לא. אם לא רגילים זה מותר. זה הכל עניינים של חומרות. מה זאת אומרת? תמצית תה זה קר, נכון? אנחנו עכשיו זה בושל מערב שבת, אתה רוצה לשים את זה בתוך כלי שלישי, נכון? או כלי שני אפילו. איך? כן, אפשר בכלי שני, כי זה כבר בושל. אלא מה? יש פה צירוף של חומרות שאומרים לך, תראה, אם כלי שני מבשל קלי בישול, נכון? קלי בישול הוא כן מבשל? תה הוא קלי בישול. מה תגיד? זה כבר התבשל מערב שבת. נכון? אין בישול אחר בישול. אבל זה קר. דבר שהתבשל והתקרר, מה? נכון. מים אבל שהתבשלו והתקררו, אנחנו מחשיבים אותם כאילו יש מהם בישול. אז גם פה התמצית הזאת, כאילו בגלל שהתקררה, אז צריך לחשוש לאיזה. לכן כלי שלישי, ככה יש דעות. אני לא אומר שככה, אפשר, באופן עקרוני אפשר לסמוך על זה, שעושים את זה בכלי שני. אז לכן מי ששם את זה על כל השבת, על זה, הוא מרוויח את הדבר הזה, שהוא יכול לשפוך אחרי זה לתוך כלי שני ישר. ממשיכים. מה יש לנו פה בכל האריכות שהוא מביא? בישול בכלי ראשון, בישול בכלי שני, דיברנו, דיברנו, דיברנו. הוא הביא פה מחלוקת מעניינת בעמוד 83. אשכנזים פוסקים כדעת רבנו תם, משנה ברורה, ואוסרים בישול בכלי שני באופן גורף. לעומת זה לספרדים יש מחלוקת עם מחמירים רק בדברים שנראים ככלי בישול, או מחמירים בצורה גורפת. כן, דיברנו על כלי בישול. עכשיו, הרמה כתב שאנחנו לא בקיאים מה זה דבר שהוא קל בישול. ולכן בכלי שני, אל תכניס דבר שלא מבושל. דבר שלא מבושל, אל תכניס בכלי שני. כי אני חושש שאולי הוא קלה בישול. מרן לא קיבל, לא כתב את החומרה הזאת. בגמרת כתוב תבלין. תבלין הוא קלה בישול. קל בישול. אז מה נכלל בתוך זה? יש פסקים שאומרים, תראה בעיניים. אם אתה יודע שזה מתבשל בכלי שני, למשל ביצה, היא לא תתבשל בחיים בכלי שני. תפוח אדמה, כמו הדוגמאות האלה שאנחנו מזכירים. לפי מרן, זה מותר. לפי הרמה, זה אסור, כי אני חושש, כאילו, לא, אני רוצה שאתה תיזהר מכלי שני. אז הכלי שני לא, מבשל כלי בישול, הכל כלי בישול. זה נגד הגמרא. בגמרא במפורש כתוב שכלי בישול זה חריג. אומר הרמה, אנחנו לא בקיים. אצל הרמה יש הרבה פעמים כאלה, אנחנו לא בקיים, לא בקיים, לא בקיים, והכל נכנס כבר תחת החומרה. מרן, דעתו אנחנו כן בקיים. ושאני אתן לכם דוגמה, זה מחלוקת ויורה דעה, כתוב שאם אדם מתבטא, נפל לו דבר איסור בדבר היתר, יש תערובת, אז אנחנו מכירים את הכלל שזה בטל ו... אבל מרן אומר, לא, זה לא, לא צריך להגיע לזה. יש לך טבח גוי, תן לו לטעום, אם הוא לא מרגיש את הטעם, זהו. עכשיו, אין לו הסתייגויות. בא הרמה ואומר, אנחנו כן בקיים, אנחנו לא בקיים, אין את האפשרות הזה של בדיקה, ותמיד ב-60. בסדר? אז באופן עקרוני, יש לך דרוזי, יש לך איזה, נפל לך איזה משהו, אתה אומר, תטעם. יש פה טעם של חלב, יש פה טעם של מרגרינה. לא, בסדר, מותר. לרמה זה אסור. אז גם פה, רמה הולך בקו כזה, יותר זהירות, יותר פחד, יותר, לא נותן לנו אמון כל כך. בזה. אנחנו לא בקיים. לא בקיים, סגר את הדלת, כלי שני מבשל קיים. כן? מה זאת אומרת? ברור, ברור שתמיד עדיף לשים בתוך הכלי מאשר להראות עליו. כן, אנחנו פוסקים שירוי מבשל כדי קליפה. זה יותר גרוע מכלי שני. לא, הוא מדבר על עירוי מכלי ראשון. עירוי מכלי ראשון חמור יותר מכלי שני. בסדר, זה ידוע? זה בגלל שאין את הדפנות. אם דיברנו קודם שכלי שני מאבד את החום שלו בגלל הדפנות, העירוי לא, אין לו את הדבר הזה. העירוי זה כמו שאתה פותח מהדוד מים, אתה פותח, אז יוצא איזה זרם של מים, זה נקרא עירוי, וברגע שהוא פוגש ישירות את מה שאתה שם, את הסקית תה, זה בעיה. זה בעיה. זה ודאי בעיה. לא לשים סקית תה ישר. נכון שיש לימוד זכות מסוים, אבל באופן פשוט זה בעיה. אם זה עם תמצית, אז אם התמצית היא קרה, אז שוב הגעת לבעיה. כי מבחינתנו תמצית קרה, זה כאילו הבישול של ההלך. אז עוד פעם בעיה. תמיד לזכור, תה בשבת איך עושים, קודם כל, שמים בכוס את המים. מה, תובע? אבל תמיד תלוי איזה תמצית. אם זה תמצית חמה, אז אולי מה שהוא אומר. תמצית קרה, יש עם זה בעיה. התובע זה חומרה. אתם איתי? עירוי מכלי שני הוא הרבה יותר קל מכלי שני. כן, גם עירוי מכלי ראשון הוא יותר קל מכלי ראשון. הוא לא מבשל כמו כלי ראשון. מבשל כדי קליפה זה נקרא. קולפים באיסור ואתר, אם יש לך חלב רותח שנשפח על בשר, אני קולף. קולף את זה וזהו. זה לא נכנס פנימה לתוך הבשר כולו. אפשר להמשיך? הוא מביא פה שלושה יוצאי דופן, שוודאי לכולי אלמה נקראים דברים שהם לא קלי בישול. זה שמן, זה מים, וזה תבלין. טוב, הרב אוירבך גם כן מבטל את התבלין, כי הוא אומר, אנחנו רואים שהתבלין מתבשלים, והוא מסיים פה במחלוקת על לימון. האם מותר לשים לימון בכלי שני, בשבת? לי, אתה חותך חתיכה של לימון, לא מדבר על סחיטת לימון, זה עוד סוגיה של סוחט, שאם יש נוזל ואתה סוחט לתוך, סליחה, אם יש סוכר או אתה סוחט לתוך הסוכר, יש דעות שזה מותר בשבת. אבל לא, לא, מה? נכון, בוא ניקח אבל לימון ממש, אתה חותך חתיכה, אתה שם אותה בתוך הזאת, אתה שם את החתיכה הזאת. אז בפשטות הוא מביא שזה נקרא תבלין, ותבלין מותר בכלי שני, לא מתבשל. אבל מביא פה מחלוקת בשאלה הזאת, חזון איש מתיר כמו תבלין, השמירת שבת אוסר. אז למעשה אם אדם רואה מישהו אחר לא צריך להעיר לו בכלל, ויש פה ספק לרבנן, יכול להיות שאפשר להתקין את זה מכל. כן. זה חלק מהשיטות, חלק מהחלקות זה הרמה באלמה, כי זה לא ממש תבלין, זה כאילו צריך שיהיה לתוך אוכל.
הייתי גם סברה שבדרך כלל לא צריך להגיד שהלימון בשביל אוכל, כאילו בשביל לשתות אותו כמו שהוא, בשביל להעלה אותו מאוד נורים, אז כאילו זה גם
מותר להשתתות אותו רגיל. זה לא מדויק, דווקא בלימון אנחנו כן משתמשים.
לא,
אבל שמים אותו בתוך לימונד אתה עושה או משהו כזה.
כן, אבל לא כמו שהוא.
גם ינות שלנו היום אתה לא שותה אותם כמו שהם, אתה מערבב אותם. יין, זה כתוב מפורש, יין ושמן זה הכי דרגה הכי גבוהה של סוחט מפרק. טוב, בואו נראה בישול בכלי שלישי. פה הוא מביא מה שאמרתי לכם, שם החיי אדם, הוא מביא פה שזה בעצם יריעים. רוב הפוסקים לא פסקו להלכה כיריעים. אתם רואים מחלוקת על כלי שלישי, דיברנו על זה, איך הוא מסכם את זה להלכה. ראוי לך תחילה לחוש לדעות, לדעת השמירת שבת כהלכתה, ולהחמיר גם בבישול בכלי שלישי. לכן יש להכין תמצית לפני שבת כדי שלא לבשל שקית בכוס שהיא כלי שלישי, במידה ומים שבה נמזגו מקנקן. למרות זאת בדיעבד, אם לא הכין את התה קודם שבת, ניתן להקל כדעת איגרות משה ולהכין תה בכלי שלישי. מה? הרבה נוהגים, כן, הרבה נוהגים כך להקל. זה לא דיעבד, זה לא דיעבד. לא, זה לא דיעבד, זה הלכה. מותר לעשות תה וכלי שלישי, לקחת שקית ולשים. אחרת זה כאילו, זה הבסיס. יש חומרה, כי בבסיס כלי שלישי בוודאי לא מבשל. גם כלי בישול לא כתוש בכלי שלישי. אז יש לך פה שתי חומרות. א', מי אמר לך שזה כלי בישול, ועוד אתה הולך ואומר שכלי שלישי מבשל. אז לכן, לעיקר הדין, מותר לשים את התה הזה. עדיף לא כך. אם אתה בבית שלך, בהנהגה קבועה, זה לא סיפור, לשים שתי שקיות ממים, לעשות תמצית, זה לא סיפור. אז כהנהגה קבועה, ודאי כדאי לעשות תמצית. אבל אדם שרוצה לשתות תה, ובצבא בטח שאין תמצית, יכול לסמוך על הדעה הזאת. טוב, אנחנו עומדים פה היום.